ערב טוב. ערב טוב, מצוות... מצוות ציצית היא באופן בולט מסוג המצוות שהמטרה שלהן להבדיל בין ישראל לעמים. שהרי לכל אומה יש סימני היכר בבגדיה, והבגד היהודי נבדל מבגדם של אומות העולם בציצית. זאת אם כן מצווה לאומית. מעניין הדבר שהיא המצווה הראשונה שהוזכרה, אמנם ברמז, כנקודת הפרדה בין ישראל לעמים. שהרי במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, כשאמר אברהם למלך סדום שאין הוא מעוניין לקבל ממנו דבר, ובזה ביטא את ההבדלה המהותית בינו לבין סדום, אמר אם מחוט ועד צרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך. כלומר, אברהם לא רצה לקבל ממלך סדום אפילו חוט. אמרו חז"ל, בזכות מה שאמר עם מחוט זכה למצוות ציצית. אם כן, רואים שראשית ההבדלה בין ישראל לעמים היא בתחום הבגד דווקא. גם כאשר אדם קם בבוקר, המצווה הראשונה שהוא מתחייב בה, דבר על האיש, המצווה הראשונה שהוא מתחייב בה היא מצוות ציצית, מצווה הראשונה שמקיימים, זה נכון. ואחר כך יש מצוות אחרות, אבל ראשית ההבדלה זה דווקא בתחום הבגדים. השאלה היא, מדוע דווקא בזה נבדלנו מן העמים? הציצית או הבגד בכלל זהו דבר הנראה, דבר שהעיניים רואות, וכאן נקודת ההבדלה בין ישראל לעמים. פרשת ציצית בתורה מתחילה במילה מעניינת, ויומר. ויומר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. כלומר, כשזה מתחיל בדיבור, הוא מסתיים בחפץ הנראה לעיניים. וכאן יש נקודה כנראה עמוקה בצורת ההיגיון המבדילה בין ישראל לבין העמים, מה שמכונה אצל רבנו הנזיר זצ"ל בשם תורת ההיגיון העברי השמעי. כאן צריך קצת להרחיב את הנקודה. היה גוי אחד בשם אריסטו שאמר שהאדם לא נברא אלא כדי להשכיל. כך כתב במטאפיזיקה, ספר ראשון, פרק א', פסקה א', שהאדם לא נוצר אלא כדי להשכיל. והראיה לכך שהאדם לא נברא אלא על מנת להשכיל היא שההנאה העיקרית של האדם זה מראה העיניים. מראה העיניים זה מה שמספק לנו מקסימום של אינפורמציה. בזמן קצר אני יודע הרבה מאוד. אומר מכאן אריסטו שזה הראיה לכך שהאדם לא נברא אלא כדי להשכיל. כאן אנחנו רואים קורלציה מעניינת שיש במחשבה של האומות בין הציור לבין המחשבה. בסופו של דבר כל דעה היא סוג מסוים של ציור. מחשבה בנויה מכונה בשפה הכללית בשם השקפת עולם. השקפה זאת אומרת דבר שמשקיפים עליו, מסתכלים עליו. אם כן, ההיגיון של אומות העולם הוא בעיקר היגיון ציורי. הסתכלותי, שרואים אותו בעיניים. ולכן כשהמחשבה מגיעה למסקנה שדברים הם ברורים, היא אומרת, זה נראה לי, אני רואה. ובאנגלית אומרים, I see. אני רואה, זה בסדר, זה נראה. ואילו המחשבה העברית, יש לה בכלל כיוונים אחרים לגמרי. כאשר אנחנו רוצים להביע את יסודות האמונה העברית, אנחנו דווקא סוגרים את העיניים, שמים גם את היד על העיניים, כדי להיות בטוחים שהעיניים לא ייפתחו, ואז אומרים, שמע, יש משהו לשמוע, משהו שצריך לשמוע מעבר למראה העיניים. העיניים בעולם הזה, על כל פנים, הן עיניים מטעות. לכן יש העדפה אצל העברים למחשבה שמעית, אקוסטית, לעומת המחשבה של אומות העולם, שהיא מחשבה הסתכלותית, ראייתית. כן. בסדר, נגיע לזה. זאת אומרת, שכאשר אנחנו מדברים על אמונתנו, אנחנו שמע ישראל ולא אומרים ראה ישראל. כן, מתי? השמיעה לא מתה? כן, גם השמיעה יכולה להטעות. אבל פחות. כי בראייה יש איזשהו זיוף, יש התחיות בראייה. יש אפילו גאווה בראייה. כלומר, כאשר אני מסתכל על נוף, או על כל תמונה שלי, יש לי תחושה שאני חדרתי אל עומק הדברים. תחושה מופעה. אבל שנובעת מן הרגשת הביטחון שהראייה נותנת לאדם. הראייה גורמת איזה מין תחושה של השתלטות על התוכן הנלמד. אני משתלט, אני רואה. מה ש... איפה שהעין שולטת, אין לי ביטוי כזה בעברית, אין? או בערמית, שלטה עינה. איפה שהעין שולטת, זה מין גאווה כובשנית כזאת. בעוד שבשמיעה אני מוכרח להיעזר בענבה. קצת ענבה. אי אפשר להגיד למוזיקאי, שמעתי שיש לך סימפוניה מאוד טובה, אבל הייתי מאוד מבקש שתשמיע את זה מהר, אז בבקשה תעשה את כל התווים ביחד. אי אפשר. מוכרחים לשמוע תו אחרי תו, שאם לא כן, אין לזה צורה. זאת אומרת שהשמיעה היא בדרך כלל מעמיקה יותר. אבל כפי שהתחילו פה להעיר בצדק, אנחנו רואים גם אצל רבותינו וגם אצל הנביאים, שלפעמים אומרים לא תהיה שמיעה טובה מראייה. זאת אומרת שבעולם הבא, אז אדרבה, אנחנו מגיעים לראייה אמיתית. איך נאמר? כי עין בעין יראו בשובה שם ציון. וגם כשמדברים על תוכן פנימי בספר הזוהר, לא אומרים בואו שמע, תא שמע, אלא תא חזה, בואו ראה. זאת אומרת שזה שאנחנו שוללים את הראייה, זה לא בגלל שיש איזושהי שנאה יהודית לאסתטיקה. אלא זה בינתיים. בינתיים הראייה מטעה אותנו. ואנחנו מצפים לעולם שבו הראייה היא ראייה של קודש. ואז אדרבה, הראייה יותר גדולה מן השמיעה. ודבר זה מצאנו, למשל, בבית המקדש. בית המקדש, מקום שבו יש השקעה גדולה מאוד בתחום האסתטי. זה צריך להיראות יפה. אפילו המקדש נקרא נויו של עולם. נאמר בגמרא מסכת בבא בתרא. עינו של עולם. וכך גם מצוות ציצית. מצוות ציצית מתחילה, לפחות בניסוח של הפרשה בתורה, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. כלומר, פה ארבע ביטויים של דיבור, כלומר של שמיעה. ויאמר לאמור, דבר ואמרת. נו, ואחרי שאתה הפנמת את השמיעה כראוי, אתה אומר, ועשו להם ציצית. ציצית זה דבר שמציצים בו. כלומר, זה משהו הנראה לעיניים. כלומר, ישנה שאיפה בציצית לקדושת הראייה.
הראייה
טוב, נראה, נדבר, נלמד על עולם הבא. אבל הפרשה הזאת של ציצית מופיע בתורה אחרי שמה. שמה ישראל, אחר כך, והיה אם שמוע ישמעו, ואחר כך ציצית, צריך לראות. וראיתם אותו. יש עניין לראות. אי אפשר להתחיל את יסוד הבניין של הנפש העברית בראייה. מוכרחים להתחיל בשמיעה. אבל אחרי שאנחנו שומעים, יש קדושה בראייה. וכאן נראה שזהו ההבדל הגדול בין ישראל לעמים. הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רצה שנדע, זה ההבדל בינינו לבין העמים בתוכן הראייה. באופן שבו אנחנו מסתכלים על חוויה אסתטית. זה שונה. אצל העמים הראייה שטחית, אצלנו הראייה מגלה עומקים. וזה מה שנאמר, סוף מעשה, מחשבה תחילה. כלומר, המעשים היותר חיצוניים שלנו, היותר שטחיים שלנו, הם, איך אומרים, השורה התחתונה של הכל. והשורה התחתונה מגלה את תחילת המחשבה הגדוזה ביותר שיש לנו. המחשבה היותר גדוזה באדם משולה לסערות. הראש במקום המחשבה. הסערות זה מה שעומד מעל הראש, וזה כל כך אילאי הסערות, שאפילו אין להם הרגשה. אי אפשר להרגיש כלום בסערות. אין רגש. אין, כי אין עצבים. זאת אומרת, המחשבה תחילה, ככה למשל בסביבות הפנימית, זה מכונה שערות. אומר הרמב״ם, החוטים שאנחנו שמים בבגדים נקראים ציצית, כי הם דומים לציצית הראש. כי זה דומה לשערות הבולטות מן הגולגול. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאנחנו באים לומר, המחשבה יותר גנוזה, מחשבת הבורא הרי יותר ראשונה ויותר ראשונית, הולכת ומתגלה אחר כך בחיצוניות שבחיצוניות, בקצה של הקצוות של הבגדים שלנו, בחוטים האלה. כן? סוגר את המעגל, כן? כלומר, מהציצית עד הציצית, מציצית הראש עד ציצית הבגד. כי הבגדים, לכאורה, זה דבר אמיתי, זה שקר, הבגדים זה שקר. כן? כשאנחנו לובשים בגדים, אנחנו מסתירים את האמת על עצמנו, לכאורה. כן? דבר מפורסם, שהבגד זה מלשון בגידה, זה בוגד באדם. אין להם א', ב', ג', ד'. הא' נשאר בצד, נשאר ב', ג', ד', בגד. זה בגידה. גם המעילה, מעילה, שואל מעילה, זה לא אומר את האמת. אם כי הלבוש בא לחסות על מה שיש להתבייש ממנו, לא בוש, לבוש. על כל זה זה נקרא לכאורה זיוף. אבל זה לא תמיד חייב להיות כך. לפעמים אומרים, הבגד הוא האדם, וכבר נאמר בהלכה לגבי הכהנים לפחות, שכשבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. כלומר, הבגד הוא זה שיוצר את הכהן. כלומר, כל זמן שהוא לא לבש בגדי כהונה, הוא עדיין לא כהן בכל מלוא מובן המילה. בגדי הכהונה מגלים האם הוא באמת כהן או לא. אז מי שיש לו עיניים רגישות, עיניים לראות, יכול לראות כשהכהן לובש בגדי כהונה, האם הכהן הזה באמת ראוי לתואר הכהונה, אם לא. ודבר זה, למשל מצאנו אותו, טוב, זה אולי נחזור בהמשך לדברים האלה. אני רוצה לומר שיש לפעמים שהשטחיות, כלומר החיצוניות היא שטחית, לפעמים החיצוניות היא גילוי של הפנימיות. כל כך חביבה מצוות ציצית, שהיהודים מקיימים אותה. אז באמת פלא. כי לכאורה, אין שום חיוב הלכתי על כל פנים, לקיים את מצוות ציצית. לא חייב. כלומר, אם אדם לא לבש ציצית, אין עבירה. למגינת ליבם של כל המחנכים בישיבות התיכוניות, ששואלים, איפה הציצית לך? לא יודע, לא חייבים לבצע ציצית, זה לא הלך. אבל מה? מה שאתה מביא, ושבעל ספר המצוות הגדול היה משכנע אנשים להניח תפילין, זה סיפור יפה, אבל מה זה קשור לעניינינו? תפילין, אבל מה זה קשור לעניינינו? תפילין. טוב, אבל בואו נחזור לעניין. אדם לא לבש ציצית, לא חייב, כן? לכאורה, אם אנחנו צריכים לשאול משהו את התלמיד בישיבה התיכונית, זה האם דיברת לשון הרע היום, זה אולי יותר חמור, שזה באמת איסור דאורייתא. מה שאת כן לבשת הציצית, שאין בזה חיוב. מה זאת אומרת בזה חיוב? אם אדם לובש בגד של ארבע כנפות, אז הוא חייב לשים בו ציצית. ואם הוא לא לובש, הוא עבריין. אבל אם אדם איננו מעוניין ללבוש בגד של ארבע כנפות, לא חייב לשים ציצית. אז למה התורה חייבה דווקא בבגד כזה? כי בזמן שהתורה ניתנה, זה היה הבגד המצוי אצל העמים השמים כולם, ללבוש בגד שיש לו ארבע כנפות, כך היה מקובל. לכן הבגד הקלאסי של היהודי זה בגד שיש לו ארבע כנפות. אבל אם האופנה משתנה ואנחנו עכשיו לובשים כל מיני בגדים שאין להם ארבע כנפות, אז אין בזה חיוב. יש באמת אומרים שהחולצות שלנו, חולצות המודרניות, כן חייבות בציצית, שהרי יש בצווארון שתי פינות ויש גם למטה שתי פינות, אם כן יש ארבע כנפות, צריך לשים ציצית. אבל מרן בית יוסף אמר כבר שלא חייבים, שהרי אין פה שתי פינות מצד מקדימה ושתי פינות מאחורה. למה באמת החילוק הזה? שתי פינות קדימה, שתי פינות מאחורה, זה דבר הבולט. אבל אם זה רק מצד אחד של הגוף של האדם, אין בזה בליטה. לכן אין בזה משהו שבאמת מבדיל בין ישראל לעמים. כי אם אני אראה יהודי מאחורה, כשכל ארבע הכנפות שלו מקדימה, אז אינני יודע שהוא יהודי. לכן דווקא בבגד שבו האדם מוקף בארבע כנפות, באמת שם התורה חייבה. אף על פי כן, בני ישראל הם כל כך אוהבים את הסגולה שלהם, שהם לובשים ציצית. לא בגלל שהם חייבים, אלא כי הם רוצים להתחייב בלבישת הציצית. הם מעוניינים להיות במצב שבו אני חייב לשים את החוטים האלה. אז כדי כך שהנביאים אומרים באחרית הימים, והחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות האדמה בכנף איש יהודי למור נרחה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. והדבר הזה מוכיח שבאחרית הימים, כך מביא בעל המשנה ברורה גם כן, שישראל יהיו זהירים ללבוש ציצית בבגדיהם למור שאין בזה חיוב, אלא זה מראה את חיבת המצווה שיש בישראל. חיבת המצווה היא בעצם נובעת מפני שהציצית מגלה על הסגולה של האומה הישראלית הנבדלת מן העמים. לפי זה נשאלת השאלה, באיזה בגד עדיף לשים ציצית? ישנה מחלוקת מהו סוג הבד שחייב בציצית. זה כבר מחלוקת בין האמוראים, בגמרא עצמה. האם רק בבגד צמר ובבגד פשתים, שאלה הם הבגדים המצויים בימי אבותינו, בגדים שלא מצמר ולא מפשתים היו בגדים נדירים, אז אולי רק באלה התורה חייבה? או שמנומר, כל דבר, כל בד שאדם רגיל ללבוש אותו, כותנה, משי, ניילון וכדומה, אקרילן, כל זה יהיה חייב בציצית. החליקו רבותינו, וזאת גם מחלוקת בין מרן הבית יוסף לבין הרמ"א בשולחן ערוך, שבעל השולחן ערוך כתב שדווקא בבגד צמר או בבגד פשתי יש מצווה מן התורה ובשאר הבגדים זה מידי רבנן, ואילו הרמ"א כתב כדעה בגמרא האומרת שבכל הבגדים כולם יש מצווה מדאורייתא לשים ציצית. עכשיו, מפני כך יש כאלה המקפידים ללבוש דווקא ציצית מצמר כדי להתחייב לכל הדעות מדאורייתא, אבל אין זה ברור כלל שצריך לעשות כך. נמחילה מן המחמירים, שהרי כל זה שאנחנו לובשים ציצית זה מפני חיבת המצווה ולא מפני החיוב. אז איפה מתגלה החיבה יותר? היא מתגלה בזה שאני מטיל ציצית אפילו בבגד שרק מדרבנן חייב. לכן הלובש ציצית ממשי או מכותנה ומטיל בה ציצית, מגלה יותר את חיבת המצווה ממי שמתנדד להזיע בקיץ. וכך מוסבר איך מצאנו שבמשך מאות שנים בבית כנסת אלטנוישול, יש בית כנסת כזה, אלטנוישול, בפראג. בפראג, כן. יש, זה נכון. יש בפראג, תדעים בזה. הציגו במשך מאות בשנים את הטלית של רבי שלמה מולכו. הטלית הזאת, של רבי שלמה מולכו, מלבד זה שהייתה רקומה בזהב ועוד כמה דברים כאלה, הייתה ממשי ולא מצמר. והלא רבי שלמה מולכו היה אדם קדוש שגם זכה להישרף על קידוש השם, והיה דוגמה אפילו לרבי יוסף קארו שהתאווה להיות כמו. אז אם כך, איך אדם קדוש כמו רבי שלמה מולכו לבש דווקא טלית ממשי שהיא חייבת רק מדי רבנן לדעת מרן הבית יוסף בציטוט? אלא כנראה שהוא סבר כמו הסברה הזאת, שיש יותר חיבה בהטלת ציצית בבגד שאיננו חייב מדאורייתא מאשר בבגד שחייב מדאורייתא, כיוון שאנחנו לובשים את הטלית הזאת רק מצד החיבה של המצווה. זה כל הדברים האלה, אם כן, עדיין הם רק מצד הפשט. כלומר, כל מה שלמדנו עד עכשיו זה הרובד היותר פשוט של המצווה, שהיא מבחינה, מה יש? שהיא מבחינה בין ישראל לבין העמים, ומפני כך חיבתה הגדולה. עכשיו, הייתי רוצה קצת להיכנס יותר לעומק של הדבר. בגדים, כפי שהתחלנו לברר, זה דבר בעייתי. יש בבגדים קצת שקר. כלומר, הבגדים משדרים משהו. הבגד שאדם לובש, הוא רוצה למסור איזשהו מסר. למשל, הגמרא אומרת, במקום שבו מכירים אותי, די לי בשמי, במתי שמי. זאת אומרת, במקום שבו אני גר, שמי כבר אומר מי אני. ודלה מתי תותבי. במקום שאיננו מקומי, כלומר, אם אני נוסע למקום שבו לא מכירים אותי, אני צריך להתלבש באופן שמשדר מי אני. יש איזשהו שקר, אם כן, בתוך הבגדים. וגם התורה בעצמה מעידה שהביגוד זה דבר שבא בעקבות החטא. כי כל זמן שאין חטא, מה ששולט באדם זה השכל. כשיש חטא, יש כבר תערובת של דמיון. השתלטות של הדמיון על שכל האדם, ואז יש צורך בתיקון של הדמיון הזה. אדם שנתון בחטא עושה הרבה שטויות. ובכלל, כלומר, ככל שאדם מעמיק בחטא, הדמיון הולך ומשתלט עליו, ואז במקום לראות את הדברים על פי אמיתם, הוא רואה את הדברים כפי שהם נראים בלבד. עד ימינו שבהם אנחנו חיים בחברה אודיו-ויזואלית, שבה איך הדבר עובר מסך יותר חשוב מהשאלה אם הוא אמיתי או לא. זה אחד הנזקים שתל הביזיון עשה לדורנו. תל הביזיון, זה המכשיר הזה. עכשיו, אבל מתן בתורה שמספר אנשים הצטיינו דווקא בבגדיהם. מצאנו לפחות שני סוגי אנשים. האחד, הכהנים. כפי שאמרנו, הכהנים צריכים ללבוש בגדים. בגדים מיוחדים. וכן מצאנו אישיות בתורה שאצלה הביגוד היה כלי מרכזי לכל ההתנהגות שלו. זה יוסף הצדיק. מעניין. שני אנשים שפועלים על הדמיון. הרמב״ם בספר מורה נבוכים אומר כך: כאשר השפע האלוהי חל על שכל האדם, יש לנו פילוסוף. ואם השפע האלוהי חל על הדמיון של האדם, אז אנחנו נקבל או משורר או פוליטיקאי. ששני אלה פועלים על תחום הדמיון. כאשר השפע האלוהי חל על השכל ועל הדמיון גם יחד, זה נביא. נביא. אבל כשזה רק על הדמיון, יש לנו או משורר או פוליטיקאי, מדינה. ובאמת אליהם שני סוגי התחומים שמצאנו בהם גדים בתורה. יוסף היה איש מדינה, האב טיפוס של הפוליטיקאי המוצלח, יוסף הצדיק, ואילו הכהנים הם המשוררים. כהניך ידרשו צדק וחסידיך ירנן רינה, כלומר שירה. המשורר, כן, זה המשורר האידיאלי, זה הכהן בליווי הנביאים במקדש. כל זה לובש בגדים מיוחדים. ומפני מה יש צורך בכך? כל זמן שהאדם לא נפל לתוך החטא, אז הוא יכול להתקרב אל השם על ידי שכלו בלבד. אין שום בעיה. אבל משעה שהוא שקע בתוך הדמיון, הוא זקוק, לעומת הדמיון של החטא, הוא זקוק לדמיון של קודש. ואז זה מצדיק את זה שעל מנת להוציא את החוטא ממצבו השפל, אנחנו נפעיל דמיונות על ידי ביגוד מיוחד. עד כדי כך שבסוף אנשים השתכנעו שרב זה צודק או לא צודק לפי הבגדים שהוא לובש. כמו שאמר כתוב, תולה ארץ על גלימה. יש דבר כזה. ולכן בעולם של דמיון, אמרה תורה, צריך שכל ישראל ילבשו בגד מעין כהני, וזה הציצית. יש באמת בציצית משהו כהני מובהק. זה הפריט היחיד בבגד היהודי שבו מותר ללבוש שעפנז. שערת, אם יש לי ציצית מצמר, זה הבגד של המצמר, אני מטיל בו ציצית של צמר. ומה היא פתיל התחלת? גם הוא מצמר. אבל אם אני לובש ציצית של משי, אז החוטין יהיו או מצמר או ממשי, אבל פתיל התחלת חייב להיות מצמר תמיד. ואם הבגד שאני לובש הוא של פשטן, אז החוטים יהיו של פשטן, ופתיל התחלת יהיה מצמר. צמר ופשטין יחדיו. כן? ההלכה בהחלט אומרת שבמקרה כזה לובשים שעפנז בציצית. והלא התורה אמרה, לא תלבש שעפנז, צמר ופשטין יחדיו. מה הטעם של האיסור הזה? אומר יוספוס פלביוס, יוסף מתתיהו, אומר, מדוע התורה אסרה ללבוש צמר ופשטין? כי זה בגד יקר שנועד לכהנים בלבד. ואת בגדי הכהונה יש בהם צמר ופשטין. זאת אומרת, שכאשר התורה מתירה לכל אחד מישראל לשים שעטנז בציצית שלו, אני רוצה להגיד, כל אחד מישראל בסופו של דבר, בקצה, במסקנה הסופית, הוא גם קצת כהן. מותר. עד רבה, הוא כהני אומות העולם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואתם כהני השם תיקראו. לכן, יש לנו קצת בגדי כהונה, גם בבגד של יהודי פשוט. יש לכהנים איזושהי סגולה שהם חיים בעולם אידיאלי. אלו, בית המקדש, מקום נפלא, עולם שבו שכינה שורה. גם הכהנים הם חיים קצת בעולם אידיאלי, לא העולם שלנו. הרי הכהן אסור לו להיות במגע עם המוות. הכהן לא יודע מה זה מוות, אסור לו להיות במגע עם המוות. לא כמו אצל אומות העולם, שהכהן הוא כדי לטפל במתים. אצלנו הכהן לא בא במגע עם המוות.
בעולם כזה, שעוד לפני החטאים החמורים של האנושות,
החטא החמור הראשון שמצאנו אצל בני אדם היה כאשר מגדל הפשטן הרג את גוזז הצמר. קין הרג את הבל. אז אצל הכהונה עדיין הצמר והפשטין יכולים להיות מיוחדים, עד שם הריח של רציחה. אנחנו, שאנחנו לא כהנים, או מחוץ למקדש, אין אנחנו יכולים לעלות עד אותו עולם אידיאלי, ולכן אצלנו הצמר והפשטים נפרדים זה מזה. חוץ מאשר בציפיית העתיד המופיע בסוף בגדנו, בדמות הציצית העשויה מצמר ופשטים, כשיש לנו חוט של תכלת. הבגדים, יש להם עוד פונקציה חשובה. הם משולים, הם מהווים משל. הם משל ללבושי הנפש. יש בגמרא שאלה, במסכת סנהדרין, ששאלה קליאופטרה מלכת מצרים, איזה קרה? שאלה קליאופטרה מלכתה את רבי מאיר. שאלה אותו שאלה יפה מאוד, היא אמרה, ידענה דשכבי חיים. אני יודעת שהמתים יחיו. זה אני יודעת. הביאה אפילו פסוק מתהילים, שנאמר, ויציצו מהעיר כעשב הארץ. אז זה בטוח שהמתים יחיו. ככה אמרה קליאופטרה. אבל היא שאלה רק שאלה אחת. כשיקומו, יקומו בבגדיהם או ערומים? זה מה שהיא שאלה. האם הגמרא רוצה למסור לנו את השאלות של קליאופטרה כדי שנדע שהייתה מודאגת איזה סמלה ללבוש בתחיית המתים? זה שאלה מעניינת, אבל מה זה עושה בגמרא? אלא שקליאופטרה הייתה לה כנראה שאלה אחרת. כשהנפש מופיעה בנצח, האם לנפש, האם הנפש חוזרת עם הלבושים שלה או לא? מה הם לבושי הנפש? המידות. המידות הטובות, זה, טוב, הבגדים מבד הם לבושי הגוף, והמידות הם לבושי הנפש. לכן המידות גם נקראות מידות, מלשון מדהים. זה מה שמודד את הגוף. אז ככה מידות, מידות הנפש מודדות את הנפש. וזה מכאן לחשיבות שהמידות תהיינה מידות ממוצעות, בדיוק לפי מידתו של האדם. כי אם הבגדים גדולים מדי או קטנים מדי, אי אפשר לעבוד, אי אפשר לפעול. לכן המידות משולות לבגדים. ואלמלא מידות הנפש, אי אפשר היה למדוד את הנפש. כי הנפש היא מן העליונים. גם הנפש לא תמלא, אומר הקהלת רבה, משום שהיא בת מלך הנפש. היא לא שייכת כל כך לעולם הזה, היא אצילה מאוד, בת מלאכים. אבל מה שמגלה את הנפש בעולם הזה, זה ההתנהגות שלנו, המידות שבהם אנחנו מתנהגים. והמידות שלנו מולידות את המעשים שלנו. לכן בקצה המדים נמצאים המעשים. המעשים פה בדמות חוטים. המעשים בדמות חוטים, כל אחד יודע את הגימטריה. שציצית זה בגימטריה 600, 600 ועוד ציצית זה בגימטריה 600 ועוד 5 קשרים ועוד 8 חוטים, סך הכל 613. זאת אומרת כמניין המצוות. מה רוצים להגיד לנו בזה? זה סתם יש איזה גימטריה נחמדה? לא, אפילו התורה אומרת את זה, הוא ייתן אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם. זאת אומרת, יש כוונה מפורשת להזכיר לנו בקצה הבגדים את מצוות השם. זאת אומרת, יש מידות בנפש, המידות צריכות להוליד מעשים נכונים. לא די בזה שיש לך כוונה טובה. היה יהודי אחד שהייתה לו קושיה על זה. הוא אמר, בגד שכולו תכלת. האם הוא צריך ציצית? אמר לו משה לקורח, כן, חייב. מה הוא רצה לומר קורח בשאלה הזאת? הוא רצה לומר, אם הנפש מתוקנת, אין שום צורך במעשים. הוא חי בעולם של דואליות. הנפש מצד אחד והמעשים מצד אחר. זאת אומרת, התורה לא עד רבה. המעשים כל המידות הטובות נמשכות ומופיעות אחר כך במעשים בדמות החוטים האלה. והחוטים צריכים להיות מאותו מין שהבגד עשוי. ואם זה בגד צמר, חוטים מצמר. בגד פשתים, חוטים מפשתם. זאת אומרת שהמעשים, צריך שבמעשים שלך יהיה ביטוי למידה של הנפש שלך. אז זה מאוד חיצוני סך הכל. זאת אומרת, אם המעשים הם ביטוי למידות, איפה הנשמה שלי פה? הנשמה הרי עוד לפני המידות. בשביל זה יש גם פתיל תכלת. כלומר, תכלת מגלה את המחשבה הגנוזה שלה. העומק של כל העומקים של הנפש בא לידי ביטוי, בקצה, בסופו של דבר, בחוט התכלת המפותל על גבי המעשים. כלומר, אתה צריך להשתדל לא רק שהמצוות יהיו גילוי של מידות הנפש התקינות שלך, אתה צריך גם להשתדל שהמצוות יוכלו גם לקלוט בתוכם את תארת הנשמה שלך. כלומר, לא די לקיים מצוות כדי לצאת ידי חובה. צריך גם שאחרי שאתה מקיים את המצוות, נוכל לראות איזה סוג נשמה יש לך שם, וזה פתיל התכלת. למה פתיל התכלת הוא המגלה את העומק הנשמתי שלך? פשוט, איך אמרו חכמים, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד, כדמיון הקוף לאדם. איך אמרו חז"ל? כלומר, יש מדרגות מדרגות, ודרך הצבע המיוחד הזה של התכלת אני פוגש את שורש החיים. תכלת דומה לים, הים זה החלק של עולמנו שנסתר מן העיניים שלנו. מה שיש על היבשה הוא גלוי, מה שיש בתוך הים נסתר. תכלת דומה לים, זאת אומרת, דרך ההתבוננות בתכלת אתה מגלה את עומק העומקים של ים הנשמה שלך, וזה אתה צריך שיתלווה לקיום המצוות של היום יום. זה שוב מתחבר למה שאמרתי קודם, שהציצית זה מבחינת סוף מעשה שכבר היה גנוז במחשבה תחילה דרך החוט המיוחד הזה של התכלת. אמרו חכמים, כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. כלומר, נגמר הלילה, מתחיל החוט של חסד. איפה החוט הזה? זה הציצית. כן. זה לא רק שאם אדם למד כל הלילה אז רואים אותו ככה קצת עייף ביום, אז יש לך חוט של חסד על הפנים. לא, יש חוט של חסד. כלומר, הדבר הראשון, אחרי הלילה, אחרי סעיפי הלילה, כשהנשמה מתעלה בעליונים וחולמת חלומותיה, כאשר אנחנו חוזרים לעולם הזה, למודעות של העולם הזה, אנחנו שומרים חוט אחד שמזכיר לנו את הלילה. פילון האלכסנדרוני אומר שהצבע של התכלת זה הצבע של הלילה. במהלך היום אתה משאיר, היום זה עולם הנגלה, אתה משאיר איזושהי זכר, איזושהי שארית לעולם הגנוז שאתה נפגשת עמו בלילה, והוא מלווה אותך לכל אורך היום. עכשיו ניכנס קצת יותר לעומק של הדברים. עד עכשיו דיברנו בצורה, נגיד, הייתי אומר, דרשנית. עכשיו, אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק, לדון אתכם בשאלה. מדוע יש לנו שני סוגי ציציות? או שני סוגי תליתות? יש תלית גדול, יש תלית קטן. אגב, תלית זה זכר או נקבה? מה? זה נקבה, נכון? כן, כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. שני בוחזים בתלית הוא כולה שלי. אז אתה צריך לומר, תלית גדולה, תלית קטנה. אומרים את זה, תלית גדול, תלית קטן. סתם זה הערה שכדאי לדעת, זה לא תלית שהוא בעצמו גדול, אלא זה תלית של גדול, או תלית של קטן. כלומר, תלית קטן, בגלל שילד קטן יכול לפגוש אותו. כן, זה במידות של אדם קטן, זה התלית של הקטן. והתלית גדול זה תלית שאדם גדול יכול לפגוש אותו, זה תלית של גדול, תלית גדול. כן, רואים את זה בכמה ביטויים שצריך לדעת. למשל, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של גדול בתורה. ככה חזל אמרו, נכון? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של אדם גדול בתורה. ככה רבי עקיבא אמר, לא? זה כלל גדול בתורה, זה הכלל של הגדול בתורה. יפה, אז אם כן, תליף גדול זה התליף של הגדול, תאי קטן, תאי של האדם קטן. אף על פי כן, אדם מישראל לובש כל בוקר תלית קטן, ועל גבי זה אחר כך תלית גדול, בשביל מה שתי הכוונות האלה. ובאמת, זה שתי פרשיות שונות בתורה. בפרשת ציצית נאמר, ועשו להם ציצית על כבי בגדיהם, דובר על תלית קטן. ואילו בספר דברים, גדילים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותיך אשר תחסה בה, זה מצוות להתעטף בציצית. לכן יש לנו גם שתי ברכות. מצוות להתעטף, אשר יש לנו זה בסדר מלכתה מסיבית, ועל מצוות ציצית, על תלית קטן. אז זה לא אותו דבר. אז צריך לראה מה הכוונה של התורה בזה שניתנו לנו שתי מצוות של ציצית. אחת שהיא גלויה ואחת שהיא נסתרת. כן? תלית קטן, לובשים אותו בצמוד לגוף. צמוד לגוף זה נסתר. כן? ואילו התלית הגדול, לובשים אותו מבחוץ. זה גלוי. מה זה בא לומר? התלית שלו, הגדול, מקיף את האדם. גם הקדוש ברוך הוא נאמר עליו שכדי לברוא את העולם הוא נתעטף במעטה לבושו, שנאמר עוטה אור כסלמה נוטה שמיים כעירייה. ובראשית רבה נאמר שהפסוק הזה הוא מסתרי בראשית, דברים עמוקים שאסור לגלות אותם. כלומר רואים פה שהרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא מתעטף הוא רעיון גדול. גם כאשר הקדוש ברוך הוא גילה למשה את 13 מידותיו, אז חז"ל אומרים כך, שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור ואמר 13 מידות. איך הוא נאמר? נתעטף כשליח ציבור ואמר 13 מידות. כאן אני מוכר להעיר הערה. כתוב שכשאמר לו השם השם אל רחום וחנון, הקדוש ברוך הוא הראה למשה דבר אחד, קשר של תפילין. קשר של תפילין כביכול של מעלה, יראה לו קשר של תפילין. אמנם כל הדברים האלה הם משל, אבל צריך שיהיה להם היגיון. הרי אם הקדוש ברוך הוא במשל, כן, לבש תלית, אז זה מכסה על הקשר של תפילין. אז איך משה יכול לראות קשר של תפילין אם יש תלית מעליה? חורים אתה אומר? אבל נתעטף כשליח ציבור. וכששליח ציבור מתעטף, אז הוא כולו מכוסה. לא, זה פשוט, זה הוכחה לדעת הרשב"א. יודעים מה שהרשב"א אומר על תפילין של ראש? שתפילין של ראש לובשים אותם מעל כל הבגדים, גם מעל הכובע. מה? לפי הרשב"א זה לא חוצץ. בתפילין של יד אמרו שזה חוצץ, אבל אומר בתפילין של ראש אין שום חציצה, שהרי נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אז מכאן ואמרו חז"ל שזה נאמר על תפילין של ראש, משמע שהתפילין של ראש צריכות להיראות, לכן הן צריכות להיות מעל כל הבגדים. אז אם אנחנו נאמר שהרשב"א צודק, אז יוצא שהקדוש ברוך הוא כביכול במשל לבש תלית ועל כבי זה תפילין, ואז לכן אפשר היה לראות את הקשר של תפילין, ואז יוצא שבעצם התפילין נלבשות בערך כמו שהערבים לובשים את העקל מעל הכפייה. אבל זה הקדמה, כי יהיה גם שיעור על תפילין, אבל זה היה רק בדרך אגב. כן, אז בואו נחזור לרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא כביכול מתעטף. יש בהנהגה האלוהית בעולם שני קווים הופכיים זה לזה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה בזכות האדם. אנחנו תולים זכויות, אז קיימנו הרבה מצוות, יש לנו הרבה זכויות. למדנו הרבה תורה, יש לנו הרבה תוכן פנימי. בעצם תוספת הקדושה על ידי המצוות של האדם ועל ידי המאמצים של האדם, זה מוסיף בתוך האדם אור פנימי מופנם שהאדם יכול ליהנות ממנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא יחכה עד שהאדם יזכה, ההיסטוריה לא תתקדם. נכון שזה טוב לשתף את האדם בתוכנית האלוהית, אבל צריך קצת, כלומר לתת פוש, כן? איזה משהו נסתר כזה מאחור, כלומר צריך איזה דחף. והדחף האלוהי לקיים את ההיסטוריה שלו, להגשים את היעדים של ההיסטוריה, אפשר לומר שזה הגורם העיקרי, אם כי הנסתר שבהיסטוריה.
אבל בזכות מה הקדוש ברוך הוא דוחף? הרי אנחנו עוד לא זכינו, עדיין אין לנו מספיק זכויות כדי לזכות לגאולה. למשל, הנה זה מה שחזל אומרים, שהגאולה לא תלויה בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא אין לו סבלנות לחכות. אין לו סבלנות? בסדר, אבל צריך שיהיה לנו זכות. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, עכשיו אין לך זכות, אבל אתה עתיד להיות בעל זכות, אתה תזכה בעתיד. כשנותנים למישהו משהו בלי שעכשיו יש לו במה לשלם, אבל יהיה לו, איך זה נקרא? הקפה, אכן בני מקיף. וזה המשל שמתנו כאן בשני סוגי הבגדים, יש בגד שהוא אור פנימי, יש בגד שהוא אור מקיף. כלומר, יש אור פנימי, אתה עכשיו כבר זכית לפי זכויותיך, אתה מקבל, ויש, אתה עוד לא זכית, אבל אתה עתיד להיות זכאי, אתה עתיד להיות אותו אחד שראוי לאותה הערה, ולכן אתה כבר מקבל על החשבון, אכן בני מקיף. עכשיו זה מובן למה כשהקדוש ברוך הוא רצה לגלות 13 מידות הרחמים דווקא נתעטף כשליח ציבור, כי מידת הרחמים זה סתירה למידת הדין. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את רחמיו, הוא צריך להקיף, הוא צריך להגן עלינו מפני הדין היתר. וזה בבחינת תלית גדולה שאדם לובש, בבחינת אור מקיף שמגן עליו מפני החיצונים. כן, כשאדם מתעטף בתלית, יש איזו תפילה בחלק מהסידורים, תנצל נפשי, רוחי ונשמתי מן החיצונים, בזכות מצוות ציצית, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. זה בא לומר הדבר הזה, בשל כן, מה שאני לובש ציצית בצמוד לגופי, זה מצד המידות שלי, מצד המידה המתאימה לי, וזה כבר הזכויות שלי. לכן גם אין מגע בין שני סוגי הבגדים, כי ההערות האלה סותרות זו את זו במהותן. לכן הטלית הקטן הוא מתחת לבגדים, ולו טלית גדול מעל הבגדים. וזה גם מסביר מדוע בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא גם מתעטף בטלית. הקדוש ברוך הוא מתעטף כי כל בריאת העולם זה בחסד, אז צריך להגן לפני מידת הדין. אחר כך כשהעולם יזכה כבר נוכל להסיר את המסך הזה. כן? רק בלילה יחיו, בלילה יש רחמים גדולים. אדם הולך לישון, אבל הוא לומד תורה. כל העוסק בתורה בלילה, הרי לא נברא הלילה אלא כדי ללמוד. אין חוש של חסד משהו חלב היום. ויש לזה אפילו רמז בתהליך יצירה צבע התחלת. צבע התחלת, כשמייצרים אותו, יש לנו עדויות עתיקות לזה, נובע גם בספר הזוהר, הצבע של החומר שמשתמשים בו הוא בהתחלה צבע אדום. הצבע, אפשר למלא חבית בצבע אדום, אחר כך מאירה השמש על החומר והוא נהיה כחול. מצאו גם בחפירות ארכיאולוגיות בצור, בצידון, באקו, מצאו חביות של צבע אדום שהפך לכחול. ולפי השערה של חלק מן המשערים, זאת היא התחלת העתיקה. גם היום בתהליך הייצור המחודש, היום יש מי שטוען שהוא מצא מחדש את צבע התחלת, שמופק מהארגמון כהי הקוצים, המכונה בלועזית מורקס טרונקולוס. כדי שתדעו לזהות, אם יום אחד תמצאו, אז זהו, אם זה מורץ טרונקולוס, אתם יודעים שזה אתכם. אז יש כאלה שהיום מפיקים את זה, טוענים שזו התחלת הקדומה. ואני לא בא להכריע פה במחלוקת בהלכה, זו מחלוקת שעדיין בהתהוותה, מקווה שנוכל להכריע בה, אבל אם זו באמת התחלת, גם שמה, בתהליך הייצור של התחלת הזו, זה בהתחלה צבע אדום, והצבע האדום הופך לכחול. מה זה בא לומר? הזוהר אומר, התחלת תחילתו דין וסופו רחמים. זה בדיוק העניין, ההגנה מפני מידת הדין. זה נמצא ואפילו בתהליך הייצור עצמו. יש, אגב, זה גם כדאי לדעת, יש זיוף לתחלת. הגמרא אומר שיש צבע שמפיקים אותו מצמחים, הנקרא בלועזית אינדיגו, שהוא בגמרא מכונה בשם כלאילן, והוא זיוף של התכלת. אני נותן כהשערה אפשרית, מאיפה זה בא כלאילן? זה מלטינית, כאלה אילום, זאת אומרת כמו השמיים, כאלה אילום, זה כלאילן, כן? אבל לא, זה בעניין של מקורות השפה, זה בכלל לא משנה אם זה נכון או לא. עכשיו, כן? אתה שואל האם להוציא את חוטי הציצית או לא? זה בכלל לא קשור למה שאנחנו אמרנו. כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו, זה שהטלית קטן הוא מתחת לבגדים, וטלית גדול מעל הבגדים. לגבי חוטי הציצית, זו מחלוקת. האם את החוטים של הטלית הקטן צריך להוציא, או שצריך להכניס. הדיון העיקרי בנושא הזה, אגב, הוא מסביב לשאלה אחרת לגמרי. האם יש בזה גאווה, או אין בזה גאווה? דבר שיש בו יוהרה, גאווה, אסור לעשות אותו, ומכיוון שאין חיוב ללבוש ציצית. אם אתה מוציא חוטי ציצית החוצה, לכאורה נראה הדבר כאילו שאתה מתגאה. אז אמרו הפוסקים, דנו בזה הפוסקים, שמכיוון שבימינו זה הפך להיות דבר המצוי שאדם לובש ציצית, אין בזה משום יוהרה ומותר להוציא. ואז כל השאלה שנשארה רק, האם על פי הקבלה ראוי להוציא או שלא להוציא. זה כל מה שנשאר. אבל במקור בוודאי שהיה בעיה של חשש יוהרה בדבר, אם כי היום זה טוב להוציא ציציות מהבחינה הזאת, כיוון שזה מרגיז כמה יהודים, ויש בזה מצווה גדולה. כן? כן, מה אתה? כדעת המגן אברהם, גם את הבד עצמו? הבד עצמו, אז זה פה באמת עם מחלוקות, כן. עכשיו, כן. נו. בוא נתארץ את המנהג האשכנזי שילד לא לובש טלית גדול. התשובה היא פשוטה, יש לו טלית מטבע המציאות. זה כמו שבשבת אתה לא מניח תפילין כי זה אות, אז על הילד יש הגנה מלכתחילה, חסד נעורי. אישה שאדם מתגדל או למשל חתונה אצל מנהג האשכנזים, אז הוא צריך הגנה מיוחדת. אז הוא לא טלית קטן, כי מחנכים ילד לקנות זכויות. אתה לא מתחיל עם ילד להגיד לו, תשמע, יש לך סגולה ישראלית, אז מה שלא יהיה אתה צדיק. את הילד דווקא אתה מחנך לזה שהוא צריך לקנות זכויות. כן, אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות אחרונות, אחת פשוטה ושנייה עמוקה. הפשוטה קודם כל, מה קרה עם ייצור התכלת? למה נפסק ייצור התכלת במהלך הדורות? הרי אנחנו רואים שעדיין בזמן חכמי התלמוד היו מחכמי ישראל שעדיין לבשו את חוטי התכלת, סימן שהייצור היה עדיין קיים. אחרי תקופת התלמוד אין אנחנו שומעים אפילו על חכם אחד שלובש תכלת. קרה משהו. יש תעודה היסטורית שבשנת 340 הקיסר הביזנטי אסר על ייצור התכלת בכל האימפריה הביזנטית חוץ מאשר לשימוש מלכותי, ואז נפסק ייצור התכלת. האימפריה הביזנטית נמשכה במשך 1300 שנה אחרי זה, אז לא עושה במשך 1000 שנה לאחר מכן, אז במשך 1000 שנה אי אפשר היה לייצר את התכלת, בינתיים איבדו את המסורת, וזה מה שקרה. נקודה קטנה. נקודה שנייה, נאמר בתכלת, זה נאמר בעשיית ציצית, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. זה מאוד לא יפה לדבר כך. מה זאת אומרת ואמרת עליהם? תגיד אתה מה שאתה רוצה להגיד להם. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ודורותם, ונתנו על ציצית על כנפי ציצית אחרת. כלומר, כל זמן שהם לא קיימו את המצווה הזאת, אני לא מסתכל עליהם, אני מדבר עליהם בגוף שלישי, אומר הקדוש ברוך הוא. אחרי שאדם כבר קיים, יש כבר שינוי היחס. והיה לכם, כבר מדברים פנים אל פנים, והיה לכם אל ציצית, וריתם אותו, וזכרתם את לא מסעד השם, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לי, ואחרי נכם לשאת את זה למחרים. יפה מאוד. כלומר עוברים מגוף שלישי לגוף שני. אחרי שהאדם יפנים כראוי את כל פעולת המצווה, וזה לוקח זמן, אז הוא מגלה את ההתאחדות שיש בין האני שלו לאני האלוהי. איך שהרצון שלו ורצון השם הם רצון אחד. ואז זה מסתיים לא בגוף שני, אלא בגוף ראשון. אני, השם אלוהיכם. האני שלכם מתגלה כמתאים לרצון של השם אלוהיכם. זהו.